שלום. אנחנו באמצע הדיון על ברכה על נר שבת. נעשה חזרה מהירה על מה שלמדנו. אתה לא היית שבוע שעבר, נחזור בשבילך, בסדר? ואז נתחיל ללמוד את הסוגיות של חנוכה. אז מה ראינו? ראינו שבגמרא עצמה, המקור הראשון, הקדום ביותר לברכה על נר שבת, מופיע בספרות הגאונים. ראינו שזה מתועד לראשונה בתשובה של רב נטרונאי, שגם יוצא בסדר רב אמרם גאון, שם רב נטרונאי קובע בצורה פשוטה שיות ויש מצווה מדרבנן להדליק נר שבת, ההוכחה שלו שהיא מצווה היא לשון הגמרא בשבת חפה, שזה חובה. הוא מייסד את זה גם על לשון הגמרא בדף למד ד', שהביא את הפסוק ופקדת נביך, שזה לדעתו אסמכתה מהמקראות להדלקת הנר, והיות וכך מצווה דרבנן צריך לברך עליה. זה צורת החשיבה של רב נטרונאי גאון, שלזה הוא מביא תוספת הסבר, וזה שהיות והגמרא אומרת בשבת שמברכים על נר חנוכה, והגמרא גם אומרת אם יש נר ביתו או נר חנוכה, נר ביתו עדיף, והוא מפרש שנר ביתו הכוונה לנר שבת, אז נר שבת היא מצווה יותר חשובה מנר חנוכה, אז אם מברכים על נר חנוכה גם מברכים על נר שבת. ראינו שבסידור רב סעדיה גאון הוא כותב שרק רובנו מברכים עליו, שככל הנראה בזמנו של רס"ג ובמקומו זה לא היה דבר שהיה מקובל על כולם. הזכרנו פה בקצרה את הסברה שכתבו כמה וכמה חוקרים, שאולי ברקע עומד עניין הפולמוסים הקראים. הזכרתי את הביקורת של פרופסור ברודי שאמר משונה לו שדווקא מי שנלחם בקראים לא בהכרח מברך, ומי שלא נלחם בקראים כן מברך. הוא עצמו ברודי יותר נוטה לראות את זה על רקע של התפתחות מושגית פנימית. בעצם הוא, מה שהוא מתאר, לא מספיק חידדנו את זה אני חושב בפעם שעברה, מה שהוא מתאר זה נושא שעלה פה כמה וכמה פעמים. ברודי בלשון שלו אומר זה שזה הופך מחובה למצווה, הוא אומר זה קצת אחרת. מה שברודי כיכול נראה מתאר הוא שתפיסת המצווה הולכת ומשתנה עם הזמן, כאשר התפיסה היא שזה פשוט תאורה, שיהיה אור. אז קשה לברך על הדבר הזה. לעומת זאת, שתתפתח תפיסה, ונראה בהמשך, שרבנו טעם חשב שיש עוד מקור גאוני, עוד מישהו בשיעור? או סתם ילדים, שרבנו טעם בתשובה שלו טוען שיש עוד מקור בגאונים שמלמד על כך שיש להם תפיסה שזה עניין נר שבת, זה לא רק שיהיה אור, אלא יש משהו במעשה ההדלקה, יש איזשהו טקס, מעשה ריטואלי, ועל זה ראוי לברך, וזו איזושהי התפתחות פנימית שעליה ראוי לברך. כן, ראינו שהרמב״ם במשנה תורה נתפס ללשון שנר שבת היא חובה. הגמרא לא אומרת שהיא מצווה, אומרת שהיא חובה. והלשון הזאת אומרת דור שני, במיוחד על רקע שיטת הגאונים בגמרא בחולין בדף קוף וב. שם הגמרא אומרת שמים הראשונים מצווה, מים האחרונים חובה. שיטת הגאונים היא שמים ראשונים מצווה ומברכים על נטילת ידיים, והם אחרונים חובה ולא מברכים עליהם. ומכאן היה אפשר להבין שמברכים ברכת המצוות אומרים וציוונו על מצוות. לעומת זאת, על מה שהגמרא אומרת עליו שהוא חובה, אז לא מברכים עליו. זה ראינו את לשון הרמב״ם בהלכות ברכות, וכל המושגים שלו גם נמצאים בהלכות שבת בפרק ה', וזה שהרמב״ם מפרש הביטוי חובה, אין כוונתו שהוא לא מצווה, אלא הכוונה שזו פעולה שהאדם בהכרח חייב לעשות אותו. זה יכול להיות מסיבות שונות. מים אחרונים אתה חייב לעשות אותו מסיבות בריאות, בגלל מלח סדומית. יש מצוות שאתה חייב לעשות אותם כי המצווה בעצם הגדרתה דורשת מאדם לעשות פעולה מסוימת. וכך הרמב״ם כולל תחת קורת הגג של חובות גם את תפילין, את מצה, אלו מצוות שהן חובה. חובה זה לא פעולות שהן לא מצווה, אלא פעולות חילוניות של בגלל בריאות. איזה פעולות שאתה חייב לעשות, שהבריאות חייבים לשמור עליו. למרות שמינדי תעיד לנו שלא כולם עושים את זה, נכון? מינדי רופאה.
יש בחיים.
אה?
יש מי שחי
חי, אוקיי. אז בריאות חייבים, יש מצוות שחייבים. לעומת זאת, אומר הרמב"ם, יש הרבה מצוות שאם אתה בסיטואציה מסוימת יש לך את המצווה הזאת. למשל, הדוגמה שלו היא מזוזה. אדם יכול לגור באוהל, הוא לא חייב שיהיה לו בית, אבל אם יש לו בית, אז הוא, לכן מזוזה היא מצווה והיא לא חובה. ככה מתאר את זה הרמב"ם. בסופו של דבר הרמב"ם אומר, מברכים הן על חובות והן על מצוות ברכת המצווה. מים אחרונים לא מברכים, כי זו חובה שאין בה עניין מצוותי, אלא היא רק עניין של בריאות. זה מה שראינו פעם קודמת, שסיימנו בקריאה של התוספות בשבת קפה עמוד ב'. היום אנחנו נראה את הדברים בפנים בספר הישר לרבנו תם, שמה שתוספות מתמצתים זה ויכוח גדול מאוד, שזה אחד מהוויכוחים הסוערים של ספרות הראשונים שהיו במהלך המאה ה-12 בין רבנו תם לבין רבנו משולם, שהוא חכם פרובנצלי שעולה צפונה לצרפת, והוא יש לו פולמוס גדול מאוד עם רבנו תם על מגוון מאוד רחב של נושאים, על כ-5 נושאים שהולכים ממכתב למכתב. ההתכתבות השלמה לא נשארה, מטבע הדברים יש יותר מכתבים של רבנו תם מאשר של רבנו משולם, למרות שזה היה יכול גם הפוך. סבא שלי היה מתכתב עם אבא שלו, ויצא מאיזה ספר, גרוטה גרידה לוי. עכשיו, מי שמר את המכתבים? לא, אבא שלו שמר את המכתבים, הוא לא שמר כמעט כלום. אז כל מה שהוא שלח לאבא שלו נשמר, מה שאבא שלו כתב לו יש פחות, כי הוא לא שמר על זה, הוא לא תייק. אז בספר הישר נשמע יותר של רבנו תם. כשהפולמוס הזה, אני גם אגע בו בקצרה, אני לא רוצה להרחיב בזה יותר מדי, הרבה נאמר ונכתב על הפולמוס הזה, על הטונים שיש בו, על מה שעומד מאחוריו. פרופסור אורבך בספר שלו בעלי התוספות, ששם הספר מעיד גם על הגישה שלו, זו גישה ביוגרפית, אורבך כתב על האנשים, אז הוא בעיקר נכנס לעניין של הטונים, של האישיות של רבנו תם. כבר בשעתו, כשהספר יצא, פרופסור קץ, יעקב קץ, כתב על זה ביקורת, שעדיף לכתוב על התוספות ולא על בעלי התוספות. ובתוך הזה הוא גם אומר, כשאתה רואה ויכוח בין שני חכמים, עדיף לבדוק את הטענות ולא את הטונים. ואני יכול רק לשתף, שלחתי לכם לינק למאמר שכתב רמי ריינר, על שהוא כתב דוקטורט על רבנו תם, על התשובות שלו. אז הוא כתב מאמר גדול, שם זה פרק מהדוקטורט, שם הוא ניסה לתאר את נקודות המחלוקת הענייניות שיש ביניהם. אנחנו בוויכוח שלנו אנחנו נראה 2 מהנקודות. הוא במאמר מתאר 4 נקודות שלדעתו חוזרים על עצמם בתוך הנושאים השונים שהם דנים בהם. אנחנו נראה 2 מהם בתוך התשובה של נר שבת. כן, האחד נוגע לפרשנות מושגית, כלומר כשמושג מופיע בגמרא כמה פעמים, אם יש לו פרשנות קבועה או פרשנות משתנה, נושא שכבר בעצם ראינו אותו דרך הרמב"ם. דרך הרמב"ם, כשכתוב חובה, האם יש לו משמעות קבועה? הרמב"ם אמר, חובה זה משהו שחייבים לעשות אותו, אבל לא חייבים בכל מקום לעשות אותו מאותה סיבה. יש לעתים מקומות שאתה עושה אותו כי היא מצווה שחובה ליזום אותה, כי המצווה מצווה, היא מחייבת אותך לעשות את הפעולה, ולעתים חובה כתוב כי הבריאות שלך מחייבת אותך. זה נושא אחד. הנושא השני הוא היחס לספרות הבתר תלמודית, יחס לספרות הגאונים. ובואו נראה את הדברים, יש לכם את זה? אני... לא. טוב, תקשיבו, בסדר, תורה שבעל פה, בסדר? אני שלחתי את זה לפני שבוע ומשהו, לא נורא, אתם מוזמנים להקשיב. התכתובת מתחילה בספר ישר חלק התשובות בסימן ממהי, שם רבנו תם אומר כך: גם שמעתי שעקרו ברכת נר בשבת. רבנו תם מתאר את זה כבפתיח שהברכה הייתה קיימת ורבנו משולם עקר אותה, הוא ביטל אותה בגלל ביקורת למדנית שיש לו, כן? והוא כותב כך: וחיללו המקדש. הוא מתאר פה את נר שבת כבעל זיקה מקדשית, כבר דובר על זה פה קצת, וחיבת המצווה. ועכשיו בואו נראה את הרציונל, כי כמה חובות טעונות ברכה ואינו דומה למים אחרונים. בדיוק אותה בעיה שהטרידה את הרמב״ם, המילה חובה, שחובה ואינם טעונים ברכה, שזו שיטת ההלכה הבבלית, שהתקבלה גם על ידי בעלי התוספות. אני רק אעיר בקצרה, שלא זוכר אם דיברנו על זה פעם שעברה, שמסורת הארץ ישראלית דווקא היא שכן מברכים על, על, מים, על מים אחרונים. בספרות הראשונים באשכנז מופיע גם לברך, ברביה מופיע לברך. אחד מהנושאים החמים עכשיו, ממש הכי עדכניים במחקר של הראשונים, זה התחיל פולמוס גדול עד כמה אשכנז היא ארץ ישראלית. כלומר, מה שכתוב בכל ספרות המחקר היא כמה אשכנז ארץ ישראלית, והדוד שלי חיים סולובייצ'יק פתח במתקפת נגד על, נגד הרעיון הזה. הוא פרסם כבר שני מאמרים, שזה בעצם מאמר אחד בהמשכים, שבכל אחד הוא תוקף חוקר אחר שכתב על התופעה הזאת. באחד הוא כתב נגד תיאוריות של בונפיל על איטליה, ואחרי זה הוא פרסם ממש עכשיו אחד נגד אברהם גרוסמן על אשכנז, והוא ממשיך לעסוק בזה, כן? כלומר, יש לו גלי הדף כאלה שהתנפצו אל מול הספרות. בשיחה אישית הוא אמר לי שהוא משוכנע שאשכנז הקדומה היא בבלית. אז
זה לא משהו גורף.
טוב, הוא גם אסר עליי לספר את כל התיאוריה, אז אני כבר לא יכול. זה היה בחתונה שנפגשנו בשנה שעברה, והוא בחוץ, כשניסינו לברוח מהמוזיקה הרועשת, הוא שפך לי תיאוריה שלמה שאני לא יכול פשוט, בסדר? אבל אני יכול להגיד שהגלים לאט לאט הוא משחרר, יש הדף, בסדר? אבל אני רק אעיר שבפרובנס גם יש ברכה על מים אחרונים. הרייבד בהשגות למשנה תורה ולכות ברכות, הרייבד כותב לברך על מים אחרונים על רחיצת ידיים. ויש לנו בהגדה של פסח שלוש פעמים נוטלים ידיים על הקרפס, לפני מצה ומים אחרונים. יש הגדות ארץ ישראליות עתיקות שיש בהם שלוש ברכות לידיים, כל אחת במטבע לשון אחרת. בהגדות יש אחד על שטיפת ידיים, יש על נטילת ידיים, ויש על רחיצת ידיים, מים אחרונים. כן, זה נושא רחב. מי שרוצה לראות סיכום, שהוא ודאי חושב שאשכנז ארץ ישראלית, זה תשמע בספר שלו הנגלה שבנסתר. זה ספר על ההלכה שבזוהר. שם יש לו מלי עמוד 80 עד 87, הוא כתב על זה נספח שלם שהוא סוקר הכל, כי גם הזוהר נכנס פה. לזוהר יש נטייה לקחת כל דבר שהוא סכנה או בריאות, להפוך אותו למצווה, ולקחת כל דבר שהוא מספק ולתת לו משמעות רוחנית, אז סביב זה הוא מגיע גם לזה. בכל מקרה, אני חוזר לעניין שלנו, רבנו תם עומד מול אותה בעיה, או נאמר ליתר דיוק, רבנו משולם בעצם מה הייתה הטענה שלו? שכתוב חובה במים אחרונים, כתוב חובה בשבת, מה אני בעצם אומר? לחובה יש משמעות קבועה בשס, מה שהיא חובה היא לא מצווה. ולכן לא מברכים על זה. כנגד זה, רבנו תם טוען פה את הטענה של הרמב״ם, שזה מים אחרונים הם לא חובה בשום מצווה אלא בשום סכנה, ואז הוא מאיר בקצרה, אף על גב דה סמכינן ואיתם קדושים. אגיד לכם מה הוא רומז פה בקצרה, כנגד הגמרא בחולין בקוף ה' שאומרת שמים אחרונים זה בגלל מלח סדומית, יש גמרא בברכות בפרק שמיני, שם הגמרא אומרת שמים אחרונים זה בגמרא בברכות דף נון ג' נשמח על הפסוק ואיתם קדושים, שצריך לקדש את הידיים. ויש ברביה על מים אחרונים דיון בשאלה שאולי הברכה מגיעה לא מהגמרא בחולין קופה, אלא מגיעה מהגמרא בברכות. אז רבן אתה מאיר, למרות הגמרא בברכות, הדומיננטיות שהוא נותן למים אחרונים היא הדומיננטיות של הגמרא בחולין, כן ברכה.
האם זה לא נכנס פה העניין של דאורייתא מול דרבנן?
לא, המצווה דרבנן מברכים. כאן השאלה היא אחרת, לא דאורייתא דרבנן, אלא האם דבר שהגמרא קוראת לו חובה, אם בזה היא לא רוצה להגיד שהוא לא מצווה.
אני מבינה, אבל האם זה לא קשור בכלל לנושא הזה?
אני לא ראיתי קשר, אבל אם תשכנעי אותי, אני אקשיב.
לא, האם יש מצוות אחרות שהן דאורייתא לדוגמה, שיש אותו דיון?
אין מצוות אחרות שהיא קוראת חובה, זה שתי המצוות היחידות שהיא קוראת חובה, כלומר בעצם בן משולם אומר, כשכתוב חובה, זה כנראה דרך להגיד שהוא לא מצווה, בגלל הגמרא בחולין. כי מה אומרת הגמרא? מים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה, ובגאונים כתוב, כי אז הם מברכים, אבל זה לא. אז מה הוא עשה רבן משולם? אמר, אותו דבר, יהיה בנר שבת. נראה בהמשך, יש לו עוד סיבות טובות לחשוב למה נר שבת זה לא מצווה. וכאן הדיון יהפוך לראשונה ללמדני. לא רק פילולוגי, כרגע זה עדיין פילולוגיה, כשתוב חובה למה הכוונה. אבל הוא מעמיק את זה בהמשך, זה דיון מאוד למדני, הדיון של בעלי התוספות. הוא ממשיך כך ואומר רבינו תם, בספרי אגדה נמצאת והוא לנשים למען קיבו אורו של עולם כמפורש בבראשית רבה ובסדר רב אמרה מיתה, וזה הוא מנסה לומר שזה חובה, כי במשניות זה פחות ברור, נכון? ואז הוא ממשיך, ונידה וחלה והדלקה שלושתם חובה וברכה לשלושתן. טענת רבינו תמי, שיות ויש לנו שלישייה של מצוות נשיות, דיברנו על זה פה, ויות ועל נידה, על טבילה, אנחנו יודעים שמברכים, גמרא מפורשת, שהאמת היא, לא ברור שהגמרא דיברה שם על טבילת נידה, וככה זה התפרש. כלומר, הגמרא אומרת בפסחים, שכל המצוות מברכן עובר לעשייתן, חוץ מטבילה. והתקבל בגלל זה שעל טבילה, גם של נידה, מברכים אחרי הטבילה, וכן טובלות פעמיים. הפשטות היא שמדובר שם על טבילת... לא, על טבילת גר. למה? הגר לא יכול לברך. הגר לא יכול לברך לפני, עובר לעשייתן, מהסיבה הפשוטה שהוא עוד לא יהודי. כן? אז בכלל לא ברור ש... אני אספר לכם שבירושלמי זה כתוב, כל אותה גמרא כתובה בצורה אחרת. הגמרא אומרת, בירושלמי מופיע שכל המצוות כולם מברך עליהן בשעת עשייתן, חוץ משתי מצוות. שלוש מצוות, סליחה. מצווה אחת היא טבילה, עכשיו מבינים למה. קשה לברך כשאתה בתוך המים. תקיעת שופר, גם מובן למה. והשלישי זה קידושי ביה, גם מובן למה, נכון? במסורת הארץ ישראלית, הטבילה יוצא מן הכלל, כי זה בשעת עשייתן. אבל רבנו תם ודאי הולך עם הפירוש הרגיל, שעל טבילת נידה מברכים, כן? על חלה, על הפרשת חלה, ברור לו שמברכים. אז אם אלו הוא אומר, הדלקת הנר, זה בתוך השלישייה, ודאי שגם עליו מברכים. משכנע מאוד? לא כל כך. אוקיי, ואז הוא ממשיך, וכמה ברכות, סליחה, וקודמת לקידוש היום על נר חנוכה, שזה מאוד מזכיר את הטיעון של רב נטרונאי, וכמה ברכות מצאנו בסדר רב סעדיה, ברוך המרבה שמחות, ובלכות רב יהודאי השוצה כגוז, זה ברכות לשם וברכות. וכיוצא בין הרבה, אף על פי שאינן כתובות, וכל שכן שכתובה בספרי אגדה ובדרשות שדורשים בשבת, תראו איזה מקורות הוא הולך, כן? וכל השומע ישחק לו, וכל העוקרה יעקר. הטונים פה קצת עולים, בין היתר, אני אגיד לכם מתי אנשים צריכים ליצוק חזק, שהטיעונים שלהם לא כל כך משכנעים. כלומר, כן, זה מופיע בספרי אגדה, כן? כל השומע ישחק לו, בדרשות שדורשים בשבת, כלומר, הייתי רוצה, תביא איזה גמרא טובה, כאילו, מה אתה מביא לנו? אז הוא מפנה פה למדרשים שנשים חייבות להדליק, לא מדרש שיש חובה לברך. אתה צודק, עוד אתה חלש, כן? זה קטע קצת חלש, הקטע הזה. רבנו משולם עונה לו, בואו נראה מה התשובה. התשובה מאוד למדנית. וברכת נר כמו כן הורה רבי אליהו ונוהג תחילה. וכאן מילה אחת, רבנו משולם כשיורים עליו, מה הוא עושה? הוא תופס מחסה. אחרי מי? רבי אליהו מפריז, שהוא היה בקשרי משפחה עם רבנו תם, הוא הרגיש כנראה יותר בנוח להתעלות בו. הוא ממשיך, וכן במקומות אחרים ראינו הרבה ראינו שאין נוהגים לברך. טענה היא שזה גם לא מקובל. ותמה דמסתבר שאין הדלקתה גמר מצוותה ואינה אלא כדי להעיר בלילה. ואם הייתה הששית דולקת והולכת, אינו חייב לחבותה או להדליקה, כי זה השכחן יענר חנוכה. פה נכנס למדנות. מה בעצם הטענה שלו? הוא רומס פה לגמרה במנחות. בדף מ"ג עמוד ב', שם הגמרא במנחות דנה בשאלה האם מברכים על עשיית ציצית. הרי מה כתוב בפסוק? דבר בני ישראל לאמור ועשו להם ציצית. אז אם כשאדם קושר את הציציות, האם הוא צריך לברך? אם אדם שהוא מכין תפילים, הוא צריך לברך. והגמרא אומרת שלא, והנימוק שהיא נותנת, אני אקריא לכם את זה. מנחות, אני מקריא, אומרת הגמרא כך, היא מחפשת כל מיני קריטריונים מה כן ומה לא, בסוף הגמרא אומרת סליחה, זה ממדל אדמות ב' לא, זה היה ממגים, סליחה, אני טעיתי את זה טוב, אני חושב למצוא עושה דף, זה בעיה קצת. זה הממבט, בסדר? יש פה בממבט עמוד א' דיון שלם, האם מברכים על עשייה ציצית. אומרת שם הגמרא, אני מקריא, מר ברי דרבינה אביד כדידן רב נחמן אשכחי לרב עדה ברב הרם איכותי וכמברך לעשות ציצית. אמר לי, מהי ציצי שמעלה? ציצי זה ציוצים, כאילו, יש פה משחק לשון נורא יפה. הוא מברך לעשות ציצית, אומר לו, מה אתה מצייץ? כאילו, מה, אז הם מברכים. אני ממשיך. אמר רב, ציצית אין צריכים ברכה, כי נח נפשי דרבונה, על רב חסדא למרמא דרב דרב. מי אמר רב, ציצית אין צריך ברכה. אמר רב יהודה אמר רב, ציצית בעובדי כוכבים היא פסולה. אז אם יהודי צריך לעשות את זה, כנראה זה מעשה מצווה, בוא נברך על זה. עד הגמרא נכנסת לדיון שלם, על מה כן מברכים, לא מברכים. בסופו של דבר, הגמרא אומרת שם, במבית עמוד ב', הגמרא אומרת את הכלל הבא. אני מקריא, אומרת הגמרא, אל עליו היינו טיימה. כל מצווה דעשייתה גמר מצווה, כגון מילה, אף על גב דקשרה בעובד כוכבים, בישראל צריך לברך. וכל מצווה עד עשייתה לאו גמר מצווה, כגון תפילין, אף על גב דפסולות בעובד כוכבים, בישראל אינו צריך לברך. ובציצית בא כמה פלגי, האם לברך על ציצית או לא, אין זה גמר מצווה. כי מה היה מחלוקת? אומרת הגמרא, מר סבר חובת תליטו, ולכן עשיית הציצית היא כבר גמר המצווה. ומר סבר חובת גברו, ולכן עד שאתה לא תתעטף בו, המצווה לא נעשית. כן? הכלל הזה יש לו הסבר מאוד פשוט. מה שהכלל הזה בא ואומר הוא שמי שמייצר חפצי מצווה, הוא לא מברך עליהם, הוא רק יברך כאשר הוא עושה פעולות של מצווה. מה יעשה מצווה? כלומר, אם אדם מייצר ציצית, גם אם התורה התנסחה לעשות ציצית, אבל על זה לא מברכים. אם אדם מייצר תפילין, הוא לא מברך על זה. למעט זאת, שאדם עושה את מעשה המצווה, הוא מניח את התפילין, הוא מתעטף בציצית, אז הוא יברך. זה מה שעולה בגמרא. כרגע, מה שאנחנו עכשיו לומדים רבנו תם, בוא נסתפק בזה, במקורות ארץ ישראל יש ברכות גם כשעושים. יכול להיות ששתי מצוות בציצית, אחד לעשות אותם ואחד לדבש אותם, כן? אבל בכל מקרה, רבנו תם כאן, רבנו משולם צריך להשתמש בגמרא הזאת, ומה הייתה הטענה שלו? שלהדליק נר של שבת זה כמו לקשור ציציות. למה זה כמו לקשור ציציות? שלום רבי שמעון. אז רבינו משולם מסביר את זה בצורה למדנית מאוד פשוטה. הוא אומר כי המצווה היא בעצם תהיה לא בשעת ההדלקה, המצווה היא בלילה. אני קורא שאין הדלקתה גמר מצוותה ואינה אלה כדי להעיר בלילה. עיקר המצווה היא כשאתה אוכל אור הנר, כשבלילה יש אור בבית שלך, זה המצווה. כן, בלשון אחרת אפשר אפילו להגיד בשפה בריסקאית קצת שונה מאיך שזה הסבר קודם, שהמצווה, אין מעשה מצווה, העיקר התוצאה. אבל רבנו משולם אומר דבר אחר, רבנו משולם אומר, הדלקת הנר עצמו הוא לא המצווה. כשאתה מדליק, זה כמו בית חרושת לתפילין, לא מברכים שם. אתה הדלק את הנר, שהנר הזה בעוד שעה, כשיהיה חושך, אז יקנו מצווה לאורו. כן? ולכן בא רבנו משולם ואומר, על מה יש לברך פה? אין פה מעשה מצווה, זה פשוט ייצור של אור, אין מה לברך. מה ההוכחה הגדולה שלו? ואם הייתה השרשית דולקת והולכת, אינו חייב לחבותה או להדליקה. במילים אחרות, אין מעשה מצווה, וכך הוא עונה לאותו דימוי של הנר חנוכה. הרי מה הייתה הטענה של רב נטרונאי? מה הייתה הטענה של רבנו תם? שאם נר ביתו קודם לנר חנוכה, אז אם הנר חנוכה מברכים קל וחומר על נר ביתו. וזאת למה? כי הם פשוט בדקו את השאלה של אם אתה חייב או לא חייב. אבל רבנו משולם טוען פה טענה למדנים, צריך לבדוק את אופי המצווה ולא רק את מידת החיוב שבה. ויות ובנר חנוכה יש לנו חובת הדלקה, הדלקה עושה מצווה, יש פעולה שאפשר לברך עליה, לכן ראוי לברך עליה. למה זה בנר שבת? הוא אומר אין מעשה מצווה, אין מצווה להדליק נר שבת, כלשון הרמב״ם אני מזכיר, ויהיה נר דלוק בביתו. כן, בבקשה.
יוצא בעצם שהנר נכנס פעמיים בשתי מודלים מקבילים. אחד זה חלה, נידה והדלקת הנר. נכון. השני זה המיטה המוצעת, השולחן הארוך והנר.
נכון.
שזה שתי...
אתה, אני לא יודע אם היית בשיעורים האחרונים, אבל דיברנו באחד מהשיעורים ברמב״ם, שם מתאר את נר שבת ככבוד שבת ועונג שבת. אם אתה זוכר את התשובה של בית הלוי, בית הלוי אמר על נר שבת מדין עונג שבת, באמת אין מה לברך, שזה בעצם הוא קיבל את עמדת רבנו משולם. אבל הנר שבת ככבוד שבת יש מה לברך, כן? או בלשון שפתחתי בו את השיעור, אם כל המטרה היא תאורה, באמת אין מה לברך על זה, רבנו משולם צודק. אם אני אומר שיש איזה מייסי מצווה, איזה טקס, איזה ריטואל, איזה פעולה שיש מצווה לבצע אותה בערב שבת, יש מה לברך עליה. אז בוא נראה את הדברים אצל רבנו תם. רבנו תם עונה לו בסימן הבא וכותב כך, ומה שכתבת שגמורה רבי אליהו בנר שבת שלא לברך, מסתבר תיימה שאינה גמר מצוותה. עד כאן ציטוט של רבנו משולם. אז זה אומר לו רבנו תם, הלטה שגמר מצוותה היא כנר חנוכה, היא לפרסום הניסה היא, וכנמי מדעה ושלום ביתו, דאין לו להקדים ולא לאחר. וזו גמרה בשבת בחף ג' עמוד ב', שהיא בסוף הסוגיות של נרות חנוכה, ולכן לא ברור, יש בלבול קצת בדפים הבאים, מתי מדברים על נר שבת, מתי מדברים על נר חנוכה. ורבנו תם מפרש אותו על נר שבת, ועיקר ההוכחה של רבנו תם היא שהגמרה אומרת שם לא רק לא לאחר, זה אנחנו מבינים, הגמרה גם אומרת לא לא להקדים. למה לא להקדים? מה אכפת לך? ולפי טענת רבנו משולם, הנר יכול לדלוק מאתמול בלילה. אתה יכול לקנות נר נשמה של השבוע, תדליק אותו במוצאי שבת, ושזה הנר שלך בשבת הבא, מה אכפת לך? עצם העובדה שהגמרה אומרת לא להקדים, שדעת רבנו תם מוסב הנר שבת, הוא שם מיקוד, הוא אומר שיש עניין בפעולת ההדלקה, והוא גם מסביר, אני יכול להגיד שאני מאוד מבין על מה הוא מדבר, שיש שלום בית בעצם ההדלקה. כלומר, רבנו אליהו טען, הכל זה אחר כך בלילה, כשיורד החושך והוא רואים את האור, אז כולם נהנים, זה יהיה בעוד שעה. מה זה השלום בית? אני מבין שמה שרבנו תם אומר הוא עצם העובדה שמדליקים נר, זה אומר משהו על הבית הזה. כלומר, אנחנו דיברנו בשעתו ברמב״ם, אני לא בטוח שהוא חושב על הרמב״ם, אנחנו דיברנו על הרמב״ם שאתה רמזת אליו, אז בואו נשתמש בו כמודל אפשרי, הרעיון שזה מדין כבוד שבת. בית שיש בו נר דלוק בכניסה, בכניסת שבת, זה אומר משהו על הבית הזה, כן? גם יכול להיות שהוא מתכוון ברמת היחסים בין האיש בתוך הבית עצמו. עצם העובדה שמדליקים את הנר, זה משרה אווירה מסוימת, אולי הוא גם רומז פה קצת לא רק לאווירה, אלא גם שיש פה פעולה ריטואלית, יש מעשה מצווה. ובעצם רבנו תם חולק באמת על התפיסה שעיקר נר שבת זה האור אחר כך בחושך, זה אחר כך. והוא ממשיך והוא אומר, ולא דמי לתפילין וציצית דפטרין עליהם מברכת מצווה בהתחלת, הגמרה שהזבנו קודם, לפי שאחרי העשייה יש לבישה והנחה. והוא אומר, לו רצית לדמות את נר שבת לאותה גמרה, כאילו מברכים לעשות בפתילה בשבת. כלומר, שמי שמכין את הנרות, היית אומר לו, אתה אל תברך. למה? כי להכין את הנרות זה כמו להכין את הציצית. אבל עצם ההדלקה, רבן אותם אומר, זה דומה להנחת תפילין. זאת הטענה. ובעצם המחלוקת באמת היא, האם העיקר הוא אחר כך שיהיה אור בלילה, או אם אני אומר שעצם מעשה ההדלקה הוא בעל משמעות.
מוכרח שאפשר להקדים את זה, שזה אומר שזה מצווה היא הדלקה, או עצם המצווה היא הדלקה. חייבים שיהיה קשר בין הנר לשבת, למרות שהדלקת את זה במוצאי שבת לפני כן, אחרי כן. בסוכה צריכים לשייך את זה לסוכה, אז יהיה לסרח.
כן, אבל רבנו משולם כל הטענה שלו זה, ואם הייתה הששית דולקת והולכת, אינו חייב לחבותה או להדליקה. עכשיו, בשלב הזה רבנו תם עדיין בתשובה הזאת עדיין מסכים שאם היא דולקת לא חייבים לחבות ולהדליק, ובתשובה הבאה הוא יגיד שדעתו חייבים לחבות ולהדליק. זה הוא יגיד בתשובה הבאה, ומה שכתבת שאם הייתה הששית דולקת והולכת, אז בתשובה הזאת ואינה מחבה ומדליקה, הוא לא מתפעל מזה בהתחלה, מה בכך? הלא בכיסוי אדם, אם נתכסה ברוח, פטור מלחסות, ואם חזר ונתגלה חיה, וכן בסוכה עומדת ועשויה, ואינו יכול לחדש בדבר, אינו מברך אם יעשנה, ואם יחדש בדבר, ברכה נוהגת בה. ואני ראיתי, ואז הוא אומר כך, ועוד שנשים שלנו, דבר עוד מעט על הנשים, מנהג בידם לחבות ולהדליק. ואני ראיתי בעיניי, הוא שם לב, שחיבו והדליק, וישלם, ותאמרנה כן. ואז מה הוא אומר? זה רבנו תם על מנהג הסבתות, אם אינם נביאות, בני נביאות הם. אז רבן נתן אומר, התחושה העממית, בעצם מה שרבן נתן מתאר, זאת אומרת, יש במונחים קצת של יעקב כץ, הוא מתאר מהדת העממית, שעליהם הייתה תחושה ברורה שמעשה ההדלקה הוא מעשה מצווה, הוא בעל משמעות. כלומר, הם לא עלו על דעתם שפשוט האור השישית דולקת והולכת, כי הם רצו לעשות עם הידיים ככה, והם רצו להתפלל לילדים שלהם ולנכדים שלהם, והם רצו, כלומר, יש בו איזשהו רגש דתי פשוט, שפיהם בלבבות של אנשים, שזה מעשה מצווה. כלומר, אם רבינו משולם אמר, הכל זה אוי נקשה בשיח, אחר כך רבינו תם... עכשיו, אני לא... רבן אותם עצמו כלמדי, אני אומר, לא חייבים להגיע לזה, אני יכול לתרץ כל הקושיות גם בלי זה. עד שהגענו לתוספות, מה היה כתוב בתוספות בשבת, אתם זוכרים? רק היה כתוב, עוד נראה לרבן אותם, שאם היה נר מודלק ועומד, אתה צריך לחבות ולחזור להדליק. כי אמר לי, הוא סבא, ועד שלא יקדים אבל שלא יהיה אחר. מה עשו בתוספות, האורחים שלו? חיברו את תחילת התשובה, שלא יקדים ולא יהיה אחר. הוא רואה דומר חייבים. בתשובה עצמה רואה משהו אחר לגמרי. ונותם, על פי אותה גמרה, אמר, כנראה שהגמרא מתייחסת להדלקה, אבל הוא עדיין חשב שבלמדנות לא חייבים לחבות ולהדליק. זה המנהג אנשים. עד שמגיעים לפה חיברו, אבל כן, זה בפירוש, גם בתוספות פה ברור, אם כל העניין הוא שלא אכפת לך אם השישית הולכת ודולקת, אז מה אכפת לך? מה זה לא להקדים? תדליק בשמונה בבוקר. מה אכפת לך? כשעובד אותם בתשובה, מיד נראה, הוא קושר את זה גם לעניין אחר, וזה שתת הגאונים, שהדלקת הנר היא קבלת שבת. שעוד לפני שנראה את הדברים בפנים, רבן אותם מתעקש, זה מחייב ברכה, אבל זה גם אומר שיש פה תפיסה שפעולת ההדלקה יש לה אמירה, יש לה משמעות, או משהו טקסי, משהו שאפשר... לברך עליו, בין אתם יותר מזה, זה משהו שחייבים לברך עליו, כי אחרת הוא לא יהווה קבלת שבת. אבל כן, בפירוש, המחלוקת בין רבן אותם ורבן המשולמי, המחלוקת האם זה עיקר שהנר יהיה מאיר בבית, או האם המצווה היא להדליק אותו. בלשון של הרמב״ם, אני חוזר לבית הלוי, יש כבוד שבת ועונג שבת, ועל כבוד שבת תוכל לברך, על עונג שבת לא תוכל לברך, כן? העניין הוא שהרמב״ם ברור אצלו שאין עניין לחבות ולהדליק, כי הרמב״ם כותב מפורש שהמצווה היא שיהיה נר דלוק בביתו. עכשיו, רבן אותם אבל לוקח את החזית בתשובה עם כל הכוח לספרות הגאונים. פה אנחנו נבין מיד למה הטונים שלו יהיו אחרים לגמרי, ואלה בגאונים, הגאונים צריכים פשוט לשכנע שיש גמרא ש... או שיש היגיון הלכתי שמברכים על נר שבת. אבל רבן אותם פרסם את כובד המשקל על העניין שעוד הגאונים אמרו שמברכים על נר שבת, אז צריך לשמוע בכל הגאונים. ופה הוא נכנס בעצם לעובי הקורא לכל השאלה של מעמד ספרות הגאונים, ומה בעצם המעמד של הגמרא והמעמד של הספרות הבתר תלמודית. כן? ורבן אותם אומר כך, אני מקריא. אני מקריא, אומר רבן אותם כך, וגם תיקון, בשורה 112, וגם, לא 112, זה הרב, סליחה, אני מיד אמצא לך את זה, שנייה, זה ברבן אותם, סליחה, זה בשורה 81, ותמה אני עליך, שאתה מאמין לפי טעותך לרב יהודה, היא להתיר נידה לבעלה שהיא בקרת, ולרב שרירה שכתב להגבות לבעלי חוב ומטלטלי דיאת מי, ואינך מאמין לרב אמרם, שמפיו אנו למדים כל הברכות ותפילות כגון ברכת מפתיר, ורוב ברכות שאינם לא בתלמוד ולא במסכת סופרים, לברך על הדלקת נר בשבת, ופיקח ושתוק ועל ילעיגו עליך, וגם לא יענישו אותך, כן? יענשוך מלאכי השלום, ולפי שאנשים מברכות בלחש, וכולם לא ישמע, כל מי שמעוניין עכשיו בנושא של הדרת נשים ושירת נשים, אז הנשים הן מברכות בשקט בלחש. שכחת המנהג, שגם אני לא שמעתי מימי. אני רוצה לשאול כמה גברים פה נמצאים יד האישה שלהם כשמדליקים נרות, מדליקות נרות. זה השעה הכי פסיכית בבית, אתה עסוק פה ושם, אבל האמת היא, אצל יקים אני מניח שהם מצליחים, כל החצי שעה לפני שבת כבר שותים את הקפה ואת העוגה, מסורקים, והבעל עומד ליד האישה, נכון? אצל יקים זה ככה?
בשבת הראשונה, אחרי חתונה, כל הזוגות הם ביחד. אמרו לי שזה המנהג שלהם. זה המנהג? מה עשיתם שבת שעברה? לא הייתם נישואים. לא, זה המנהג שלנו. אבל שבת השנייה...
אתה אומר, בן אתה אומר, ופעמים שהייתי מגליק, הייתי שוכח. לפי שאינה באנשים כבנשים. ועוד ראיה לברכה, זה בשבילך, שכן כתב בהלכות גדולות, המדליק נר חנוכה ונר שבת. תחילה מדליק נר חנוכה, דהי הדליק שבת ברישה איצר לה. וזו אותה שיטה גאונית, שהדלקת נר שבת היא קבלת שבת. ואנחנו נלמד את זה. ובשלב הזה טוען רבן אותם, איך פעולה הזאת תהיה קבלת שבת, כלומר יש לה ערך טקסי, זה מן מסדר לכניסת שבת. איך זה יכול להיות כזה אם לא ברכו? כלומר, בעצם הברכה נועדה לתת איזה נופך, איזה ממד לפעולה הזאת. ואתה אומר, מכלל שהוא מברך, שאם אין ברכה, קבלה מניין. סתם כי אתה מדליק גפרור, קיבלת שבת, אבל אם אמרת בפה נר של שבת, אז הוא רואה את הברכה כמעין קבלת שבת. ופה אנחנו בעצם יכולים לומר בדברים של רבנו תם, זה לא רק כמו שהיה בגאונים, יש מצווה להדליק נר, טוב, לפי כל מצווה צריך לברך, לפני שאתה מתלולה ואתה מברך, אז תברכי לפני שאת מדליקה נר. כאן רבנו תם בעצם הופך את הברכה לברכה אולי מיוחדת. עכשיו, יש דבר כזה אצל בעלי התוספות לפעמים, שהם לוקחים ברכות מצווה, והם נותנים להם כל מיני משמעויות שונות מהמשמעות הרגילה של ברכת המצווה. אני אביא דוגמה שאני חושב שהיא די מוכרת, הראש מאוד תהה על הנוסח של ברכת האירוסים, שהיא פותחת במטבע הברכה של ברכת המצווה, שקידשנו במצוותיו וציוונו, זה... והרמב״ם באמת בהלכות אישות כותב במפורש, זו ברכת מצווה, ולכן לפי הרמב״ם מברכים אותה עובר לעשייתן, ובית מי מברך אותה ברמב״ם?
החתן,
כי זה ברכת המצווה, למה שיברך את זה מישהו אחר? אבל הראש, אולם הוא מאוחר לרבנו תם, אבל הראש, זה מופיע בסימן י' ב' בראש בכתובות, בפרק ראשון, הראש מאוד טעה, מי שמע פעם על מטבע ברכה כזה? היה רואי, כך אומר הראש, היה רואי לברך אשר קשר מצוותה וציוונו לקדש אישה או משהו כזה. ולכן הראש טוען שזה לא ברכת מצווה, זה ברכת השבח על קדושת ישראל, שהקדוש ברוך הוא קידש את ההזדווגות שלנו, אנחנו מקימים משפחה באופן מיוחד, באופן שונה משאר האומות, עד שנגיע לקטלוניה הרמב"ן, הרמב"ן יגיד, זה הרי נעשה גם עם יין, אולם בגמרא אין זכר לכוס יין הזאת. הכוס יין הזאת מופיעה לראשונה בספרות גאונים. זה עורר בעיה בסדרי קידושים, שזה תשובה באפיקי ים. הוא כותב שם, יש לו סימן שלם, הוא לא מבין איך כמו סדר קידוש שאני מברך ברכה שלא תקנו את החזל, ברכת הנהנים, ונותן לי מישהו אחר לשתות. והוא מביא שם שהוא שעה את רבסים חזל לגריגר, שהיה דיין של רב חיים, מה רב חיים עושה? ורבסים חזל אמר לו שרב חיים היה שופך על היד ומלקק יין ביד שלו. בעידן המצלמות, וידאו, אני לא יודע אם זה רעיון כל כך טוב, אבל אני יכול אבל להגיד, הנה עוד דוגמה של ראש כזה, כן? יכול להיות שרבנו תם מתכוון, זה ברכת מצווה רגילה, רבנו תם מתכוון, זה פעולה טקסית, אבל אולי הוא גם רומז שהברכה הזאת היא לא ברכת מצווה רגילה, היא הצהרה על קבלת השבת. עכשיו, יהיה הדבר אשר יהיה, רבן אותם ממשיך ואומר, אם אינך מאמין לדברי הקדמונים ומנהגינו. כלומר, עכשיו הוא בא בעצם את כל כובד המשקל שלו לשים על המעמד של ספרות הגאונים. הוא אומר, אז טענה ראשונה הייתה תהיה שיטתי. מה נפשך? יש דברים מסוימים שלקחת מהגאונים? אז למה את זה אתה לא לוקח? אחרי הוא טוען טענה הרבה יותר רדיקלית. רבן אותם טוען שמי שלא רוצה לקבל את דברי הגאונים, למה הוא לא רוצה לקבל אותם? כי איזה מין תפיסת עולם יש לו? ופה, אם לא היינו לומדים פה יחד את שאר הנושאים בוויכוח, היינו רואים שיש פה נושא גדול שחוזר על עצמו הרבה, שזה מתח מובנה בשיטות לימוד בעיקר, שיש בהם שורש של הבנה, כוונה גם בבריסק יש את המתח הזה, ובשיטות שאוהבות לחזור לשורש. ומה הכוונה? האם אתה פוסק הלכה על פי הנוהג שהתקבל בזמנך ומתוך תחושת אמת שאתה חוליה אחרונה בשרשרת של חוליות שקודמות לך, או האם אתה פוסק לפי מקורות היסוד, לפי האמת התורה והצרופה? ואני יכול להגיד שהוויכוח הזה הוא ויכוח גדול שהיה בעולמם של ראשונים. כלומר, ממה שאני מבין, הגאונים כולם, וזה ממשיך עד הרמב״ם כולל ועד בכלל, הם חשבו שהם שומרים את התורה המסורה שנאמרה בהר סיני, תורה המקורית. ומה תפקיד המוסרים? לשמור עליה, לתת לך דבר שכבר נאמר לפניך. הגאונים הוציאו כל מימד של מעורבות אנושית, של חידוש, מתוך מסירת תורה שבעל פה. רמב"ם ידע שהתמונה יותר מורכבת מזה, ושזה לא אפשרי ככה לפרש את תהליכי המסירה של תורה שבעל פה, אבל לכן הרמב"ם הכניס תיאוריה שהיא תיאוריה מופלאה, שלא ניתנת להפרחה, שכל המחלוקות וכל התהליכים האנושיים שאנחנו רואים אותם עין בעין, הם לא נאמרו בסיני, אבל מה שנאמר בסיני אין בו מחלוקות. אם ארי פרזיגר יגיד לי שהוא ימצא דין שנאמר בסיני ויש בו מחלוקת, לא תצליח אף פעם למצוא דבר כזה, כי איך אני יודע אם אתה נאמרת בסיני או לא?
זה שם במחלוקת.
נכון, אם יש מחלוקת, בטוח לא נאמרת בסיני. כן, וכל דבר שזה המחלוקת, הוא בטוח לא נאמר בסיני.
אבל יש הלך לומר שמסיני שיש מחלוקת.
אז הרמב"ם לפחות מתאר שדעתו אין, אז כנגד זה יש...
אבל יש מצוות שהגמרא מתאר הלך לומר
שמסיני. אתה צודק, יש תשובה ענקית של החוות יאיר, בסימן קוף צדי ב', שהוא תוקף את הרמב"ם 5 עמודים של ראיות שהתזה הזאת לא נכונה. אבל הקושיות טובות, והרמב"ם בפה, הקדומה לפירוש המשנה, הוא כך אומר, הוא כך אומר. ואני אומר, בגדול זאת תפיסת עולם אחת. הרמב"ם בהקדמה למשנה תורה בא לשכנע אותנו להסביר איך הגמרא היא שימרה את המסורות האותנטיות של ההלכה, ומחתימת הגמרא אין יותר ערך למה שנאמר על ידי הדורות שלאחר כך. הרמב"ם רואה את הגאונים לא כמוסרי תורה שבעל פה, אלא כפרשני התלמוד. הרמב"ם מסיים את מסירת תורה שבעל פה ברבינה ורבשי. הביטוי סוף הוראה בגמרא בבבא מציעא, שהתקבל לפרש אותו שהכוונה חתימת התלמוד, הוא הרמב"ם חש שלו רק רצו להגיד את זה, לא משתמשים בביטוי סוף הוראה. הרבה עמל והגיעה היה, למה קראו לחתימת התלמוד סוף הוראה? הרי מה כתוב שם? רבי ורב נתן סוף משנה, רבינה ורבשי סוף הוראה. אז כל הפרשנים פרשו, כמו שרבי ורב נתן סוף משנה, הכוונה חתמו את המשנה, רבי ורבה שיחתמו את הגמרא. אתם מבינים שזה קצת מופרך שהגמרא תגיד מי חתמה אותה. אבל בכל זאת, ככה מקובל לפרש. אז למה להגיד סוף תלמוד? למה להגיד סוף הוראה? אז הרמב״ם, הוא בהקדמה לפירוש למשנה תורה, מפרש שסוף הוראה הכוונה, למדת זה פה פעם, שסוף הוראה הכוונה, סוף מסירת תורה שבעל פה. למה? כי לדעתו הם אספו את הכל, חתמו את זה, כתבו את זה, ומאותו שלב הילך הגאונים הם לא מוסרי תורה שבעל פה, הם פרשנים. כל מי שרוצה לדעת את ההלכה, לאיפה ילך? לגמרא. וכמי תהיה ההלכה? כמי שמפרש אותה באופן הנכון. כן, בהרמנויטיקה, מה נכון? הרמב"ם לא מסביר. כנראה שהוא חשב הפירוש המקורי. אבל הוא לא מסביר. הרמב"ם אבל כותב בהקדמה למשנה תורה, שאם יש מחלוקת בין דורות שונים אחרי הגמרא, מה המשפט הכתוב בגמרא? הוא כותב, אין שובים לראשון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. זה הכלל, זה ההרמנויטיקה שלו, מי שהדעת נוטה לדבריו. ודרך אגב, גם בהקדמה למורה, מה רמב"ם מתאר? את המתודה של פתרון הסתירות, כי הרמב"ם מאמין שמי שיפרש טוב יגיע לאמת, לאותו פירוש, רק צריך ללמד אנשים את המתודה של הפרשנות. הוא גם כותב את זה בהקדמה לפירוש המשנה, שמאי והלל, אין כמעט מחלוקות בין הגדולים. כי כולם מגיעים לאותו דבר. התלמידים שלהם מגיעים. אז זו אסכולה אחת. עכשיו, בצרפת של המאה ה-12, רבנו משולם במחלוקת הזאת מייצג אסכולה דומה. רבנו משולם ראה מפטיר בגמרה. והוא הגיע למסקנה אחת, ראה מה הנוהג בצרפת שהוא חורג מהגמרה. זה אחד מהנושאים האחרים בתשובות פה. אז מה הוא עשה? בוא נחזור לגמרה. ויש לרבנו אותם, תלמיד נוסף שהוא כזה, רבנו אפרים, שהוא חכם ש... גדל בגרמניה, למד בצרפת, חזר לגרמניה ולא הסתדר שם יותר. כלומר, קוראים ברב, הוא קודם מתווכח איתם. ואחד מהנקודות הם שהוא מערער על המון מנהגים אשכנזיים, נגיד גמרות, הדיאלקטיקה הרי ניערה גם השס אומר. כלומר, אחרי הרבנו תם, גם השס כבר אומר דברים חדשים שפעם לא חשבו אותם. והתנועה הזאת של הדיאלקטיקה יחד עם הפערים האלה שהיו קיימים, היו בעלי שיטה שאחזו בעמדה, שאנחנו נעשה כמו הגמרא, מעין תפיסת הרמב״ם. וכנגד זה יוצא רבנו תם, ותשמעו את הנימוק שלו. ואם אינך מאמין לדברי הקדמונים ומנהגינו, בבבלי אל תאמין כמו כן. אז גם בבלי מאבד את ערכו. כבר אתם אמרתם לחזור לגמרא, אבל ברגע שאתה לא מוכן לחיות כחוליה בשרשרת, אז גם הבבלי מאבד את מעמדו, כי רבנו תם מה שהולך להגיד עכשיו זה שגם הבבלי הוא חוליה בשרשרת. כלומר, אם הרמב״ם תיאר את הבבלי, שהבבלי שימר את האמת התורה מסיני, רבנו תם אומר לו, למה אתה חושב שזה ככה? כלומר, אתה, כדי להצדיק את הבבלי, צריך לפתח תפיסת עולם, מדעת רבנו תם, לא של אמיתות שנשמרו במשך 2000 שנה, אלא של מסורת. ואם כך, זה לא נגמר שם. והוא כותב את זה פה במפורש, תשמעו איזה ביטוי, שהרי מצינו. עכשיו הוא הולך להביא פה משפטים, שכל הראשונים תלשו את מה שאולי היה להם בראש. את שערות ראשה מרתו את סקנה מהגמרות האלה. גמרות שלמות שאומרות שהתורת ארץ ישראל עדיפה על תורת בבל. שהרי כל פעם שראו את זה, מה מיד עשו? מי שמכיר את הגמרה בסנהדרין כ"ד, מיד המדפיסים על הדף עשו כוכבית, עיין פירוש בשלה, ויש תשובה שם, מימון אבי הרמב״ם, ויש תשובה של זה, וכולם מסבירים שוודאי תורת בבל עדיפה, כן? בא רבנו תם ואומר, תשמעו מה הגמרה אומרת על הבבלי. שהרי מצינו שחכמי התלמוד בחרו להם תלמוד ירושלמי. יש פרדוקס כזה במשפט הזה. סתם תלמוד מי זה? הבבלי. מה זה? לא רק חכמי תלמוד בבלי. חכמי התלמוד. אבל הם חשבו בעצמם שהתלמוד הירושלמי עדיף. כי זה אמרינן, רבי זרע ויתיב קופתא ניתא. דילשתקח מיני תלמוד עדי בבלי. ורבי יוחנן אמר, אורייתן קשירה, בנתן לקשירן. זה סיפור בגמרא בקידושין, איך רבי זרע עולה לארץ ישראל. הוא מצטיין בישיבה, אז מה הראש ישיבה מציע לתלמיד הכי מצטיין בישיבה? תחתן עם הבת שלו. ורב זרע לא כל כך רוצה. ורב יוחנן מאוד נעלב, כשהוא מבין את הסיבה, שהרי הבבליים היו מיוחסים, לעומת זאת 10 יוחסים עלו מבבל לארץ ישראל, הוא חשש לייחוס. לא פחות מהבת של רב יוחנן. ואז רב יוחנן אומר לו, התורה שלנו כשרה והבנות שלנו לא, כן? ותו אמרינן, אין שלום מן הצער, זה תלמוד בבלי. אני ממשיך, ותו אמרינן, במחסקים הושיבני, זה תלמוד בבלי. ורב ירמיה, דקר אלי בבלי טיפשאי. ותו אמרינן, אביר את ארץ ישראל מחכים. אז מה אתה מתלהב לחזור לבבלי? גם הבבלי לא שווה הרבה. זה מה שרבן אותם אומר. הוא אומר, הגמרות אמרות את זה. אז זהו, אז המסורת מתה. לא, אלא. מנהגנו תוראי, תפיסת העולם צריכה להיות tradition, מסורת, מנהגנו. ממילא הוא אומר, מנהגנו בבבל על פי חכמי ארץ ישראל שמכר ההוראה, כלומר, הבבלי מתקבל לא כי הוא אותנטי, אלא מה הבבלי מתקבל? כי הוא החוליה בשרשרת. בסדר, הוא לא מתמודד פה עם העניין שבזמן הבבלי היו חוליות מקבילות. בסדר, אבל בגדול רבן אותם אומר תפיסת העולם צריכה להיות תפיסה של מנהג, של מנהג לא במובן של משהו שהוא לא הלכתי, אלא איך שנוהגים, נוהג אני קורא לזה, זה נראה לי ביטוי שיותר יתשב על הבבל. אתה אומר, זו תפיסת העולם שגם הבבלי רק עומד עליו, הבבלי לא עומד על האותנטיות שלו, אותה תפיסה שהרמב״ם ניסה לכונן אותה, אלא הבבלי עומד על העובדה שהוא מסורת. לפיכך זה ממשיך, יש לסמוך על גאוננו ועל רבנן סבוראי. כן, ובעצם הוויכוח פה הולך למקום של מעמד הגאונים. בעצם אומר אותם בהתחלה, מנסה לשכם אותך בלומדס, אז הוא אומר, הגאונים אמרו, אז עושים כמו הגאונים. סליחה?
סידור הסג.
סידור הסג כתוב, רובנו מברכים עליו. אני גם לא יודע אם רבנו אתה מכיר את סידור הסג. אתה אומר פה דבר מאוד נכון, אני רוצה להיות איש של מסורת, אבל מה החוליה לפניי אמרה? אתה יודע כמה מחלוקות יש בה? ואני אגיד במאמר מוסגר, שיצא לדבר אתמול עם אלי חדד, זה בשבילך, כן? שהספר תורת המלך בחלקו עומד על הוויכוח הזה גם כן. תורת המלך לא נוגע רק לשאלה איך להתייחס לגויים. הוא נוגע לשאלה עמוקה של איך ללמוד תורה שבעל פה. כי המתודה של הספר פחות או יותר בנויה על לקחת כל מיני ציטוטי מקורות ממקורות שהם לא החוליה שלפנינו בלשון המעטה, מקורות קדומים, תוך התעלמות מוחלטת מהפרשנויות שניתנו להם על ידי החוליות שבינינו לבין אותם מקורות. ובאיזשהו מקום הוויכוח הזה הוא ויכוח לא על גויים, הוא ויכוח על איך ללמוד תורה שבעל פה. כלומר, האם אני יכול לגזור מקורות מהתנך, או שזה קראות, וזה קוראים קראות, כן? אפילו, סליחה?
קונסרבטיבים גם.
הם גם עושים ככה.
השגות שלהם
הן גם כתובות כך
נכון די טוב למדרשי הלכה לא ידועים.
בעיניי זה סוג של קררות, כלומר, זה נוגע למשל גם נושא נשים שעלה קודם. אתה אומר, כתוב בגמרא שאישה היא ככה וככה, או אם אתה אומר, הגמרא הייתה בהקשר מסוים, המשפטים האלה עמדו מולם חכמים שלפנינו ואמרו מולם דברים, מה אם אפשר ללמוד רמב"ם בלי נושא כלים, אני אתבטא בצורה הבאה, אם אפשר ללמוד גמרא בלי ראשונים, האם אפשר ללמוד שולחן ערוך בלי נושא כלים, כלומר, אם אדם יכול רק לקפוץ ישר אחורה על כל מיני מקורות ויגזור אותם, זה פרויקט פשוט מחמיר את המצב, כי מאוד קל למצוא את המקורות האלה היום. כן? כאילו זה ממש קל. אתה יכול לזייף את כל הידע בעולם ככה, למצוא איזה שתי תשובות נדחות מפה משם, ולהעביר שיעור שלם. אבל המסורת יש לה זרימה, יש חוליות. אתה צודק, זה הערה נכונה, שהחוליות שלפנינו גם בתוכם הן אחידותיים. זה נכון. אבל עדיין אנחנו חיים בדור מסוים שהוא אחרי דור שלפניו, הדור שלפנינו היה דור שלפני פניו, וזו תורה שבעל פה.
מה עם הגרא?
אז אני אמרתי קודם ואני אחזור, יש שיטות הבנה שהן באמת חיות את המתח הזה מחדש, ולפי מיטב הבנתי קו פרשת המים שהכניסה חזרה לעולם בית המדרש את ההבנה כי יסוד הלימוד זה הגרא, הוא באמת הגרא ערער על הסמכות של השולחן ערוך. מצד שני אני חושב שהגרא חזר בעיקר לשיטות ראשונים, אני לא חושב שהוא חזר לחזל, לא חושב שהגרא אמר אני חוזר אחורה ועל פי פשטי משניות גמרות, אני חושב שהוא אימת שיטות ראשונים שהשולחן ערוך פסק כשיטה אחרת של ראשונים. במובן הזה
מכריע על ידי הגמרא את איזה ראשון נקבל.
אוקיי, זה גם ויכוח במאה ה-16, גם המהרש"ל אומר שככה צריך להכריע. כלומר, גם המהרש"ל אומר, אבל יש פה שתי שאלות נפרדות, אני רוצה להסביר מה לדעתי ההבדל. יש הבדל בין שאלה שאומרת, אני פשוט חי לפי המקורות הקדומים, תוך התעלמות בכל מה שנאמר, לבין שאלה אחרת. אני חי כחוליה בשרשרת, אבל ההכרעה שלי, אני חוזר לדילמה של מתן, החוליה לפניי אמרה 100 דברים, יש רב שלמה זלמן, יש רב משה פיינשטיין, יש הרב הזה והרב הזה, איך אני מכריע ביניהם? כאן זה בהחלט נכון שיש חכמים שאמרו אני אכריע כפי אותה דעה שדעתי הדעה צודקת או שקולעת יותר טוב למקורות היסוד. המהרש"ל אמר את זה במפורש, הגר"א עבד ככה, עדיין אבל זה לא לחזור למקורות הקדומים לבד, כלומר זה משהו יותר רדיקלי.
כן?
הבריסקאים פשוט עשו פתרון יותר פשוט, הם לא פוסקים, זה פתרו את הבעיה. אבל המתח הזה הבריסקאים היו אמורים לגנוס את השולחן ערוך. אני יכול להגיד לך ששמעתי המון פעמים מאבא שלי, עכשיו זה כבר כתוב, זה מופיע במבקשי פניך, מי שרוצה רוצה יכולים לעיין שם, שמשה סולובייצ'יק אמר לגריד שאנחנו צריכים לפסוק על פי הגמרא והראשונים ורק לראות שאנחנו לא נגד השולחן ערוך. שולחן ערוך לא היה השראה לפסיקה בשבילו. הוא מתאר שם שהייתה לו איזו שאלה בלכות עגונה, הוא לקח רמב״ם וגמרה, והסתגר 6 שבועות בחדר עד שהוא התיר אותה. הביטוי שהוא תמיד היה מצטט הוא שאנחנו צריכים לעשות כאילו בקרה מהשולחן ערוך, קונטרילין מהשולחן ערוך. אבל אבא שלי אומר בצלם, רק גדול כמו משה סולובייצ'יק יכול לפסוק כך. יהודי רגיל צריך להסתכל על המשנה הברורה, זה ברור. אז אצל הבריסקאים זה ודאי ככה, מאותה סיבה, כי שיטת הלימוד שלהם חוזרת לראשוניות של הדברים. אז נכון, זה מתח שהם עוררו אותו בעצמם. אבל בגדול, הוויכוח כאן הוא ויכוח, גם למדני על מה זה נר שבת, בואו נסכם, גם למדני על מה זה נר שבת, יש פה ממש שתי תפיסות של מה זה נר שבת, וגם ויכוח על המעמד של ספרות הגאונים, או בעצם על מה זה מסורת, איך אני מסביר אותה. בסדר, אז עד כאן התשובה שרבינו תם רבנו משולם, חנוכה כבר לא נספיק היום אני רואה. מפה אני רוצה רק לסיים בשיטת ביניים אשכנזית שנוצרה כגישה, לא רק בהקשר הספציפי שלנו, לפתור את המתח הזה שתואר עכשיו, וזה הרביה שמובא פה המקור הבא בדף. שם הרביה אומר כך, וברכת נר של שבת מפורש בפרק הרואה בירושלמי. עד שאנחנו פה יושבים ומדיינים כבר 2 שיעורים, מדיינים, זה לא בגמרא, זה בגאונים, רגע, צריך לברך. לרביה יש ירושלמי מפורש, שזה מופיע, שצריך לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, והשל יום טוב מברך נר של יום טוב וכולי וכולי. אני הבאתי לכם את זה בדפים האלה. אני יכול לספר שבכל המהדורות של הרביה יש תמיד כוכבית וכתוב למטה בירושלמי שלנו לא נמצא, לא נמצא. כן? ופה אנחנו עומדים לפני תופעה שכבר נחקרה היטב בשנים האחרונות והיום יודעים עליה יותר, אבל הראשון שהעיר עליה בשיטתיות היה המאדיר הראשון של הרביה אפטוביצר, שהוציא לפני כ-90 שנה את המהדורה, 80 שנה, את המהדורה של הרביה, שיש חוג של חכמים באשכנז, שהרביה אחד מהם, שהם מרבים לצטט כל מיני ציטטות מירושלמי, שהם לא נמצאות במה שמכנים הירושלמי שלנו. מה הכוונה שלנו? הדפוסים של הירושלמי, שהיום יודעים, כולם יוצאים מתוך כתב יד אחד, שמנו התפיסו את הירושלמי, וממנו כל המדפיסים הבאים העתיקו אחד מהשני, וזה כתב יד ליידן 4. ואפטוביצר כבר שיער שהם כנראה החזיקו לנגד עיניהם איזשהו ירושלמי שהכיל בתוכו כל מיני תוספות. הוא שיער שהם לא מקוריות בירושלמי, דהיינו שמדובר באיזשהם עותק של ירושלמי שהוסיפו לו כל מיני דברים, אבל הוא לא ראה אף פעם את העותק של זה. הדברים יהיו קצת עמומים. אני יכול להגיד שהאופי של הציטוטים הנוספים האלה, שזה רביה, אור זרוע, רוקח, זה פחות או יותר חוג החכמים, וזה חסידי אשכנז, ובעלי התוספות באזור הריין, הם פחות או יותר מתאימים את את הירושלמי לבבלי, כל מיני תוספות על פי הבבלי, כל מיני קטעי תפילה. למשל, אם הוזכר פה עניין מפטיר קודם, שהיה חלק מהוויכוח שרבן אותם רבנו משולם, אז גם שם הרב ים יש לו ירושלמי מפורש, מוצאים ספר תורה שני ביום טוב ומה קוראים בו, והכל כתוב בירושלמי של הרב ים, רק שהוא לא מופיע בירושלמי שלנו. לפני כ-30 שנה התחילה להתגלות גניזה חדשה שקוראים לה גניזה האירופית, שמניגוד לגניזה הקהירית, שזה פשוט היה פח למחזור נייר, ליתר דיוק ללא מחזור נייר, כן? כלומר, זה היה ליד גג באיזה בית כנסת בקהיר, שזרקו אליו דפים בלים. הגניזה האירופית זה ספר תורה שנשבע בין הגויים. במהלך המאה ה-17 היה מקובל באירופה להשתמש בכתבי יד עבריים כחומרי גלם בקריחיות. וכשעלו על הדבר הזה לפני כ-30 שנה, התחילו ספרנים חרוצים באירופה באופן שיטתי לפרק את הקריחות האלה, לשחזר את הדפים, ועד היום נמצאו כ-10,000 דפים שכאלה. זה פחות דרמטי מהגניזה הקהירית, גם בהיקף. הגניזה הקהירית היא מעל 100,000 דפים. זה גם פחות דרמטי מבחינת הממצאים, כלומר בגניזה הקהירית נמצאו ממצאים הרבה יותר משמעותיים, ועדיין מצאו כל מיני דברים. אחד מהם שמצאו, מצאו 8 דפי ירושלמי שהם כולם כתב יד של אותו סופר. זה כנראה אותו סופר כמו כתב יד ארפורט של התוספתא, מי ששמע עליו. זה ממש אותו פונט, אותו גודל, אותו צורת הדף, 32 שורות. והכתב יד הזה התפזר בין 4 ספריות, כלומר הצליחו מקריחות ב4 ספריות לחבר אותם יחד. פרופסור זוסמן פרסם את כל הקטעים בקובץ על יד. תוכלו לראות כאן 3 דוגמאות מדהימות של קריחיה. כשאני קורא ספר, אני רוצה קריחה חיצונית, זה ישתמר הכי טוב. אחרי זה אני רוצה קריחה פנימית עם דבק, אז מה שמתחת לדבק פה ישתמר קצת פחות טוב. אז אני רוצה רשת, נכון? איך לוקחים קלף והופכים אותו לרשת? גוזרים אותו לרצועות. ותוכלו לראות פה דוגמה של 3 הדברים האלה. זה עמוד חיצוני שהשתמר מאוד יפה. יש תמונות של גניזה אירופית, פשוט רואים ספריות באירופה ורואים פתאום כתב יד עברי קריחיה כמו קלסר כזה, שם מסיימים עליו את כל מיני דרדסים, לא יודע, זה מסתם, אתה פשוט רואה כתב יד עברי. זה פנימי ששיפצו אותו, והעמוד הכי מקסים זה העמוד הזה, זה הרצועות גם שחזרו אותו כמו פאזל. והכתב יד הזה הוא כנראה מהמאה ה-13, כמו כתב יד ארפורט, והוא מכיל בתוכו במסכתות שנמצא, לא נמצא לברכות פרק 9, בסדר, חיפשתי, אבל הוא מכיל בתוכו את כל אותם תוספות שהרביה והאור זרוע מצטטים, וזה נמצא בתוך הטקסט עצמו, זה לא מחוץ לטקסט. זאת אומרת, מי שלומד ירושלמי שכזה, אין לו שום דרך להבחין בין הדברים האלה לבין הדברים האחרים. אני יכול להגיד שהיחיד שחשד שמשהו לא בסדר, היחיד שחשד זה הדייקן שבראשוני אשכנז, יקה יקה, האור זרוע. האור זרוע במקום אחד חושד, הוא אומר, הקטע הזה, זה לא נראה שזה ירושלמי. בעיקר הוא חשד בזה כי יש תופעה נוספת בירושלמי של מקבילות. סוגיות מקבילות, היה לו סוגיות מקבילות, זה הופיע באחד ולא הופיע בשני. והאור זרוע אמר, משהו פה לא בסדר. האמת היא, אני נזכר עכשיו גם הרבי, אני זוכר קטע אחד, שהרבי אומר, זה נראה לשון גאון, כך הרבי אומר, זה לא סגנון ירושלמי. אבל בגדול, זה מעורב בטקסט, אני לא רוצה להגיע אתכם יותר מדי, אני רק אומר שישבתי בסמינר אצל זוסמן שנה שלמה, שהוא הגיע אותנו ושהגיע אותנו, אולי זה הירושלמי המקורי, וכל האחרים שמיתו, או האם זה תוספות, וכאילו שיגיע אותנו איך יוצרים מתודה, איך מוכיחים. מה שהיה קשה אצלו, זה קצת היה עבודת פרח ללמוד אצלו, שהיה ברור שהוא כבר יודע את התשובה. כשלמדתי את זה כל מיני פרופסורים, אז היינו ביחד מחפשים, חוקרים משהו בסמינר. הוא היה בסמינר, אם יודע את התשובות מראש. אבל תבדקו את זה עוד פעם, מה יש? זה עבודת פרח. אבל למדנו אצלו, כי הוא היה מורה דגול, כן? או יתר דיוק חוקר דגול, כן? הוא עדיין, כן? ואני רק אומר, זה הדעה הרווחתי, אני אתן לכם סוף דבר, אלו תוספות שכנראה לפי המחקרים שלו הגיע להם ככה ירושלמי מחוץ לאשכנז. מה שהוא הצליח לשים אצבע זה שאין ציטוטים בירושלמי הזה לפני נוכחות של חכם אחד שקוראים לו רשבת, שהוא דודו של הרביה, הוא אחד מחתניו של הרבן, שמו רבי שמואל בן נטרונאי. השם נטרונאי הוא לא שם אשכנזי כל כך, ומה ששמחה אמנואל גילה לו, שיש כתבי יד שבחלק כתור שמואל בר נטרונאי, בחלק כתור שמואל מברי, מה שהופך אותו לאיטלקי. והיום ההשערה של זוסמן, הוא כתב על זה עוד מאמר בתרבית, ששם הוא תיאר את התופעה, היא שהמקור הספר הזה הוא לא אשכנזי, הוא איטלקי. יש נטייה לשים באיטליה כל מה שרוצים, משתי סיבות. א', בבל ארץ ישראל, איטליה מאוד מתאים לה, כי איטליה ארץ ישראל, אז בבל. ב', לא יודעים כלום על איטליה, אז אפשר להגיד מה שרוצים עליה, כן? וההשערה שלו זה ככה מגיע להם, והם לומדים את זה כירושלמי. כשהתופעה לכשעצמה, אני צריך לדבר עליה, היא מעין תופעת ביניים במה שתואר קודם. כי מצד אחד רבינו משולם ייצג עמדה, בוא נחיה לפי הבבלי, לפי התלמוד. רבנו תם אמר, בוא נחיה לפי המסורה, מה שהגיע אלינו. כאן יש שיטה שלישית שהיא אומרת, בוא נחיה לפי התלמודים. רק שהתלמודים, מה יקרה להם? הם קולטים את החוליות המאוחרות, יודעות להיקלט בספרות הקדומה. כלומר, הרביה בתודעה שלו חי על פי התלמוד, אבל התלמוד שלו הוא לא התלמוד של המוראים, הוא התלמוד שלו, כן? אבל זה תלמוד שעבר את התהליכים האלה.
אבל הכנסות הם של איזו פרק?
סליחה?
התוספות והירושלמי, אז מה הם שרים? מאיזו פרק?
אני יכול להגיד מה מצאו. מצאו קטעים למסכת יום טוב, ביצה, ראש השנה, תענית, מועד קטן, יבמות, קידושין.
פרק הזמן.
אז אני חוזר, הכתב יד עצמו המאה ה-13, הרשבת עצמו הוא דודו של הרביה. הרביה נעלם בשנת 1220, אולי הוא חי עוד 20 שנה בגריאטריה, אבל הוא נעלם, הוא מפסיק לפעול ב-1220, זה הפעם האחרונה שהוא מתועד. אז הדוד שלו, סוף מאה ה-12, תחילת 13. כלומר, ההנחה היא שזה מהמאה ה-12, זה מגיע לאשכנז בסוף מאה ה-12.
אבל הוא
והרשבת זה שמביא אותו לשם.
אבל מאיפה הוא מגיע?
מאיטליה מקודם, אני לא יודע.
אז מי הכניס את כל האוטו?
מישהו לפני הרשבת. לא יודע מי.
זה ברור שזה נעשתה בכוונה, זה יכול להיות טעות.
למה אתה מתכוון בכוונה?
שמישהו רשם בגיליון
כל מיני
דברים, מישהו שם, ואחרי זה משהו...
אני לא יודע, אני יכול רק לספר שיש עוד ספר שיש לו דברים דומים, שהוא מצרף בבלי ירושלמי, שגם אותו זוסמן בהערת שוליים גדולה מאוד במאמר שלו, ושוב לירושלמי נזיקי, מנסה להוכיח שהוא איטלקי, והכוונה לספר מטיבות. שזה ספר שפעם חשבו שהוא נערך בקיירואן, כמו בצפון אפריקה. למה חשבו את זה על קיירואן? כי היו בטוחים שבקיירואן כל היום משווים את הבבלי והירושלמי. ככה היו בטוחים. היה לנו שזה הופרח מזמן. בקיירואן, כשהם מקבלים את איגרת רב שרירה, ואז יש איגרת המשך, שרב יעקב בר ניסים, שקיבל את האיגרת, הוא שאל שאלות על האיגרת. אז מה אחד מהשאלות? יש מקור אחד באיגרת שהוא לא מכיר, הוא מבקש שרב שרירה יגיד לו מאיפה לקחת את זה. מה זה המקור הזה? ירושלמי היחיד שהוא מצטט בכל האיגרת. כל הציטוטים מהבבלי הוא הכיר את כולם, רק את זה הוא לא הכיר. וחקרו טוב את קיירואן, יחד מנצסון כתב איזה ספר ענקי. אין ירושלמי בקיירואן, כמו שגם אין קראים בקיירואן דרך אגב, כן? ומה שזוסמן הצליח להראות, שכבר רח משתמש בספר מטיבות, ורח הוא כידוע מאיטליה, אז הנה גם זה איטליה, והיום מנסים לדחוף לאיטליה המון דברים. כאמור, לא יודעים כלום על איטליה, זאת האמת. ובגדול, הרב יהב, הוא מכיר את הברכה הזאת מהגמרה, אתה רואה איזה, כאילו הדיון גמור. רק אני אומר, הדבר המפליא הוא שזה גמרה של הרב יהב, זה לא גמרה של המוראים, כלומר, זו תופעה מאוד מאוד מעניינת ורחבה, כן? בסדר, אז אנחנו, בזה סיימנו נר שבת, נר, ברכה על נר שבת, סליחה. אני קיוויתי היום, כבר להיכנס יותר לעובי הקורה לחנוכה, אולי רק נגיד מספר מילים על מה שיהיה בפעם הבאה, ואני אומר לך את האמת, אני לא כך יודע מה יהיה אחרי זה, כי עוד נלמד יום שני לפני כן, אחרי זה שיהיה לילה לפני חנוכה, יש לנו עוד שניים. אבל אחרי זה, יום שני שלאחריו הוא חנוכה, אני לא יודע אם אתם רוצים שיעור, שנו זה יומיים לפני חתונה, ויום שני שלאחריו, יש לנו שבע ברכות, אז אני צריך לבטל את השיעור גם אחרי חנוכה. אז אני צריך להתלבט פה ביחד, אז כמה ללמוד מסוגיות חנוכה. אז אני אגניב קצת, כן? לפני כמה שנים, בישיבת עין צורים, הוציא לאור אחד מהרמים בישיבה, חוברת שהוא קרא, את הסוגיות שהוא קרא למסכת חנוכה. ואני רוצה להסביר קצת למה הכוונה. זה קצת דברי מבוא, הוציא את זה מנחם כץ. אני רוצה להסביר קצת את העניין. ידוע, אני מניח שרבים מכם שמעו על המאמר של גדליה אלון, השכיחו חז"ל את החשמונאים. ואחד מהטענות היא היעדר מסכת במשניות שעוסקת בחנוכה. כן, אני רק אעיר בקצרה, שלפי מיטב הבנתי, הדיון בשאלה הזאת לא יכול להיות רק במגרש של חנוכה, אלא זה צריך להיות במגרש של המשנה, אילו נושאים המשנה בוחרת לטפל בהם ואילו לא. למשל, גם אין משנה שעוסקת בצורה מסודרת בציטית, בתפילין, אז חכמים יהיו נגד תפילין, יהיו נגד ציטית. זה לא רק עניינים פוליטיים, אתה בעד ונגד, שצריך לקחת בחשבון גם את טיב החומר שעומד לרשותם וטיב הדיונים. כלומר, אני יכול לומר למשל על תפילין שלמדנו, אולי אתם זוכרים, ראינו שכמעט הכל הלכה למשה מסיני. כלומר, אין כמעט מחלוקות על תפילין. מעט מאוד. אולי זאת סיבה שאין מסכת, כי מה עיקר המשנה? המשנה לא מתארת הלכות כמו רמב״ם, בוא נגיד ללמד אותך איך לייצר תפילין. המשנה בעיקר מביאה דיונים, דעות, מחלוקות. זה צריך להיות יותר רחב רק מהשאלה אם בעד ונגד. מה שאני כן יכול לומר הוא שאם אדם עובר על ספרות התנאים ובודק מה הוא היה יודע על חנוכה מספרות התנאים, הוא יגלה כמעט את כל דיני חנוכה מספרות התנאים. הוא ממשנה ובבא קמא יודע שמדליקים נר חנוכה, והוא גם יודע שמדליקים אותה בחוץ. הוא יודע את זה ממשנה בבא קמא בפרק שישי. סליחה? את הגובה לא, הגובה לא מופיע שם. הוא מבין שהגמל יכול, בסדר, אבל הוא לא יודע עשרה טפחים, עשרים ממה, את זה הוא לא יודע. אבל את הקצת הזה הוא ידע. הוא יודע ממשניות במגילה שקוראים בתורה בחנוכה, נכון? הוא יודע ממשניות במועד קטן שבחנוכה יש איסור של תענית והספד. הוא יודע מתוספתא בברכות שבחנוכה אומרים על הניסים. הוא סך הכל די יודע את מה שחנוכה. הוא לא יודע שהם משחקים בסביבו. לא, הוא יודע. עכשיו, אולי זאת סיבה שלא צריך מסכת. מה שכן...
מסכת ראש חודש. תמיד שואל למה אין מסכת ראש חודש.
כן, כן. כלומר, אני יכול להגיד, העיצוב הבסיסי של חנוכה, הוא יכיר אותו. גם מסכת מגילה, שוואו, קיבלה מסכת, היא כמעט לא עוסקת בפורים. מסכת מגילה עוסקת ברובה בקריאת התורה ובית כנסת, שהוא מקום הקריאה בתורה. יש לה פרק אחד שיעסוק ברובו בקריאת המגילה, אבל הוא לא מזכיר בכלל את סעודת פורים. המשניות לא מזכירות את זה. המשניות את מתנות לאביונים מזכירות דרך אגב בפרק ראשון פעם אחת, וזהו, משלוח מנות לא מוזכר. כלומר, גם פורים הוא קיבל טיפול, כן? למרות שיש מסכת מגילה. כלומר, אני חושב שהמגרש הוא צריך להיות מגרש אחר לגמרי מבעד או נגד חנוכה, מה שכן, חנוכה די מעוצבת. ועדיין, נכון לדעתי לומר שיש מסכת שנקראת חנוכה, כי השלושת הדפים הבאים בבבלי כאן, הם באמת ארגנו את חנוכה. הם החליטו לייצר, המילה מסכת הרי כוונה, זה בא מנעול ההורגים, שמסדרים את החוטים. החליטו לארגן פה את, את הנושא הזה ולדון בו באופן יסודי, שזה תופעה שיש בעוד כמה נושאים בבבלי, שלי יש חיבה למסכתות האלה, כי למדנו חלק מהם פה, למשל למדנו פה מסכת סדר הגיור, שני דפים שלמים בבבלי, שבנו את הנושא של איך מתגיירים. אין איזה מסכת במשניות. לנטילת ידיים, אז ראינו, גם למדנו פה פעם חולין. יש מסכת, כמו זה מאורגן לידי המורים. וגם חנוכה, המוראים פה בבבלי, הם ודאי לקחו את הנושא הזה למחוזות חדשים, הם ארגנו אותו. אחד מהדברים שיש פה כמה מאפיינים, נראה במהלך הלימוד שמאוד בולטים. קודם כל, תמיד בונים מסכת המוראית על אבני בניין תנאיות, ולכן צריך מקורות תנאים, ולכן זה אחד מהדברים שמזיזים כאילו את המסכת או את הדיונים, זה ברייתות. תנו רבנן, תנו רבנן, תנו רבנן. הדבר המפתיע, וזה נפתח בשבוע הבא, הוא שהמסכת פותחת דווקא בדיון המוראי. אחרי זה, חב א' עמוד ב' מלא ברייתות, תנו רבנן, תנו רבנן, תנו רבנן, אבל דווקא לא פתחו ככה, דווקא בחרו איזה פתיח אחר. צריך להבין למה זה הפתיח של מסכת חנוכה. דבר שני, היות ואין הרבה חומר תנאי, אז יש המון המון סברות, המון המון לומדס או דימוי מילטה למילטה. יש פה חקירות ממש, אפשר לראות אותם. אלו שני מאפיינים מאוד מאוד בולטים, ואני הייתי אומר בנוסף שהמסכת הזאת, לפי מיטב הבנתי, מנסה בעיקר לפתח שאלה אחת מאוד מאוד מהותית. מה היא מנסה לעשות? להבין מה זה נר חנוכה. זה שמדליקים היא יודעת, אבל דרך השאלות שלה, דרך הבירורים שהיא עושה, היא מנסה לברר את טיבה של נר חנוכה, והדבר הזה מתחיל כבר מההתחלה. וההתחלה היא התחלה די מהממת, שנתחיל בה בשבוע הבא. הגמרא מתחילה בנר המקדש. ואני חושב שמה שהגמרא בעיקר עושה זה, היא מעמידה לנגד עיניה שתי נרות, נר שבת ונר המקדש, ומה היא מנסה לברר? מה זה נר חנוכה? וזאת מסיבה פשוטה, כי נר שבת ונר מקדש לכאורה מייצגים שני סוגי נרות שונים לחלוטין. נר שבת מייצג נר שנועד לבית, לעיר, ונר המקדש מה נועד להיות? נר סימבולי. הוא לא נועד לעיר לכלום, וכי לא רע הוא צריך. מה זה נר חנוכה? נר חנוכה, אז בוא נראה את הדיונים בשבוע הבא. מה זה נר חנוכה? זה נר סמלי? אז מיד ברכה אומרת כן, ואני רואה שלא כל המוראים חשבו ככה, כן?
לא, דיברתי על המתש.
על מה?
שמעתי את זה, התכוונתי על המתש.
אוקיי, בסדר גמור. רק אומר, והמסכת היא תנסה לברר מה זה, תוך כדי עבודה מול המודלים של הנרות האלו, ולכן הפתיח של המסכת הוא נר שבת, לכן גם חנוכה נמצא בגמרא במקום הזה. כי עיקר המסכת הוא לא מסכת חנוכה, אני תמתקן למנחם, לא יכולתי, ועיקר מסכת נר חנוכה. אבל הוא צודק מאיזה סיבה, כי בדף חב"ד הגמרא עוסקת בעל הניסים, אז זה כן מסכת חנוכה. הרמב״ם לעומת זאת, איפה הוא שם את חנוכה? אחרי מגילה. נכון, מגילה וחנוכה. למה? כי הרמב״ם לומד את חנוכה על רקע פורים. כי פורים הוא החג שמטרים את חנוכה. כבר דיברנו על זה פה פעם. נחזור על זה. בסדר, אז זה בעזרת השם בשבוע הבא נתחיל את מסכת חנוכה. מקווה לרוץ כמה שיותר לפני חנוכה. בסדר? זה רק משהו קצר, קצר, פרשת שבוע, זה בסדר?